ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף למד תת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מלמעלה. תניא, רבי יוסי בן אלישע אומר, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, שנאמר. וכעת אנחנו נראה חמש שורות ציטוט של פסוקים מ הנביא מיכה, פרק ג', פסוקים ת' עד י' א'. שימונה זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו. בונה ציון בדמים וירושלים בעוולה, ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל השם ישענו. והגמרא מתארת, מתייחסת לנאמר ואומרת, רשעים הן אלא שתלו בתכונם במי שמע והיה עולם. לפי כך מביא הקדוש ברוך הוא עליהם שלוש פועניות כנגד שלוש עבירות שבידם, שנאמר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש בירושלים איין תהיה. עניין האיין המצודת דוד מסביר שירושלים תהיה מלאה מגלי אבנים מהמפולת של הבניינים. ומספר שלוש, בהר הבית לבמות יער. בעניין הפירוש של במות יער אנחנו נקרא ביחד את מצודת דוד שם, שהוא אומר, יהיה דומה לבמות יער, רוצה לומר, הרבה גלים ודגורים ימצא שם, כמספר הבמות המצויות ביער, והם תחתית האילנות שעל השורשים הנשארים אחר קציצת האילנות, והם דומות בגובען לבמות. נאמר כאן שיהיו שלוש פוענויות כנגד שלוש עבירות. רש"י בשורה ראשונה כותב שלוש עבירות, בשוחד ישפוטו, זה אחד, שתיים במחיר יורו, שלוש ונביאה בכסף יקסומו. ואלו הם שלושת העבירות, ושלושת הפוענות, סדה בתחרש, איין תהיה ולבמות יער. ונמשיך בגמרא. ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיחלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, שנאמר, ואשיב על ידי עלייך ואצרוף כבור סידרגייך ואסיר כל בדילייך ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. רש"י כותב, ויועצייך כבתחילה ואחר כך יקרא לך עיר הצדק לשרות בה שכינה. אמר אולה, ממשיך הגמרא, אין, וכאן יש שאלה מה גורסים, בגמרא מודפס ירושלים, ובכוכבית מובא במקום ירושלים, אין ישראל, נפדה אלא בצדקה, שנאמר, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מהפסוק אפשר לראות שציון שדרך כלל קשור לירושלים הוא לא נפדה בצדקה אלא במשפט, אבל היהודים שחוזרים אלו זקוקים לצדקה. ממשיך הגמרא, אמר רב פאפה, אי בת לי יהירי בת לי אמגושי. רש"י כותב בשורה רביעית, אי בת לי יהירי, ישראל מישראל מתייהרים בבלורית ובמרבושי יהירות כפרשים הללו. אז אם הם יתבטלו, אז בטלי אמגושי, אומר רש"י, יבטלו מסיתים ומדיחים המסמיעים אותנו. וממשיך הגמרא, אי בטלי דייני, כלומר הדיינים הרעים מישראל, Batli Gizirpati. Rashi Kotev Batli Batli Amgushi. לא, זה, סליחה, זה אנחנו קראנו כבר. אז אנחנו נחזור לגמרא, והגמרא כאן מפרטת את מה שאמרנו, מנמקת אותם. אי בת לי יהירי, בת לי אמגושי דכתיב, וצרוף כבור סיגייך. והסיגייך הוא מה שאמרנו מקודם, היהירים, וסיגייך אומרה שהם גסי הרוח, שמגדלים עצמם, לשון יזכה מאוד. ואחר כך, ואסירה כל בדילייך, אלו אותם המבדילים שונאי ישראל מן הקדוש ברוך הוא בשקריהם ובפחזותם. וממשיך הגמרא, אי בת לי דייני, בת לי גזירפתי, וכאן רש"י אומר, בת לי דייני, מה שהזכרנו מקודם, רשעים מישראל שמתין דין. אז כלומר דייני רשעים, שאם הם מתבטלים, אז בטלי מעל ישראל הגזירפתי הם נוגסי שוטרי עובדי כוכבים. וממשיך הגמרא ונותנת את המקור, תכתיב, הסיר השם משפטייך פינה אויבך. וכאן אנחנו רואים סימון חדש, הצורה של פפיון, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו סדרה של מימרות של רב מלאי. אז אנחנו רואים עד סוף השורות הקצרות בגמרא מספר מימרות שלו. אחד מהם אגב זה רבי אליעזר בן מלאי. ממשיך הגמרא מרב מלאי משום רבי אליעזר ברבי שמעון, מהי דכתיב שבר השם מטה רשעים שבט מושלים. שבר השם מטה רשעים אלו הדיינים שנעשו מקל לחזניהם. כדי להבין את זה, שוב פעם נפנה לרשי, שנעשו מקל לחזניהם. מה זה חזניהם? הם לשם מה שהם נותנים יד והוויין להן לחוזק, לומר לא אהיה שליח ואזמין את פלוני לבית דין אם לא תרבה שכר. ואחר פסק דין לא הרדנו, אלו החזנים, השמשים שהם היו ממונים לביצוע הדין, אז הם היו אומרים, לא הרדנו להיכנס למשכנו. ואומר הגמרא, כעת בהמשך, שבט מושלים, אלו תלמידי חכמים שבמשפחות הדיינים. אומר רש"י, שבט מושלים מקיל אגרופין של מושלים, היינו דיינים רשעים שתלמידי חכם שמשפחותם להם למקיל ולאגרוף, שעל ידיהם היו מעמידים אותם ומחפין עליהם ועושים סניגורן לדבריהם. מרזוטרה ממשיך הגמרא פירוש שני לגבי מה זה שבט מושלים. מרזות אמר, אלו תלמידי חכם שהם מלמדים הלכות ציבור לדייני בור. ואומר רש"י, לדייני בור, שבהבטחת אותן תלמידי חכם מעמידים דייני בור לדון את כל הבר והרבה דיינים שאין נמלכים בהן ומתין אותן. ממשיך הגמרא, אמר רבי אליעזר בן מלאי משום ריש לקיש, מהי דכתיב כי חפיכם נגועלו בדם ואצבעותיכם באבון, שפתותיכם דיברו שקר, לשונכם עוולה תגה. וכאן הגמרא בארבע שורות הבאות מפרשת קטע קטע. כי כפיכם נגועלו בדם אלו הדיינים, וכאן רש"י אומר כפיכם נגועלו בדם אלו הדיינים שכפיהם פשוטים לקבל שוחד ומתין את הדין, ונותנים המון מן הבעלים שלא כדין, ונותנו לחשר כנגדו, והרי הוא כנוטל נשמתו. וממשיך הגמרא, באצבעותיכם באבון, אלו סופרי הדיינים, שהם כותבים שטרות של רמייה. שפתותיכם דיבור שקר, אלו עורכי הדיינים. הם אלו שמלמדים את בעלי הדינים מה לטעון. לשונכם עבלה תגע, אלו בעלי דינים. ויאמר רב מלאי, משום רבי יצחק מגדלה, מיום שפירש יוסף מאחיו, לא טעם טעם יין. תכתיב, ולקודקוד נזיר אחיו. הפסוק הוא מברכת יעקב ליוסף, בפרשת ויחי, והדגשנו את המילה נזיר, שזה מלמד על אי טעימת יין. רבי יוסי בר חנינה אמר, אף הן לא טעמו טעם יין, תכתיב, וישתו וישגרו עמו. זאת אומרת, במפגש של אחי יוסף עם יוסף, אז כתוב וישגרו. מכלל, דעת היתנה, לא. כלומר, הם לא טעמו יין. וידך רב מלאי, הוא לא כלל את אחי יוסף, הוא אמר רק לגבי יוסף שהוא לא טעם יין, מהפסוק שרב יוסי ציטט, לא רואים אי טעימת יין, אומר רב מלאי, וזה הוועידך רב מלאי, שכרות הוא דלא הווה, זה מה שלא היה שתייה מיה הווה, אבל שתייה יין. במסורה זה כן היה, וזה בשונה מיוסף, שאף זה, אף טעימה לא היה. ויאמר רב מלאי, בשכר ורחה ושמח בליבו, במפגש עתידי בין אהרון למשה, כי כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה מראש, שהוא אהרון יראה אותך וישמח, בליבו זכה לחושן המשפט על ליבו. כך אנחנו יודעים שהכהן הגדול לובש את חושן המשפט, ואהרון הוא היה הכהן הראשון, וגם כהן גדול הראשון. בשוליים כתבנו החמרה בפסק לפי שאינן בני תורה. שלחו, עכשיו הגמרא, שלחו לבני בשקר, לשם מקום, ללוי. הם שלחו שלוש שאלות. קהילה מהו? לא, לסדר, למטות קהילה בשבת. קשוטה בקרמה מהו? הצומח שנקרא קשוטה. מה דינו בקרם? האם דינו כירק, ואז יש כאן בעיה של כלי הכרם, או הוא מוגדר כעץ, וממילא אין בעיה של כליים. בשאלה השלישית, מת ביום טוב, טיפול באדם שמת, ביום טוב, מהו? אלו שלוש שאלות ששאלו את לוי. עד האזיל נח נפשי ללוי, עד שבני בשקר הגיעו ללוי, לוי נפטר. אמר שמואל לרב מנשיה, אי חכימת שלח להוא. אם אתה חכימת, אם אתה חכם, אם אתה מכיר ומבין, אז תשלח להם תשובה. שלח להוא. עכשיו יש לנו משולשים בגמות המסומנות, ובשוליים תחת הכותרת מזה כתבנו שלוש תשובות לשלוש השאלות של בני בשקר. אז רואים פה קהילה, עוד שתי שורות התייחסות לקשוטה בקרמה, ובשתי שורות מסוף העמוד בתחילת השורה מת. אז לגבי קהילה, מה הוא עונה? חזרנו על כל צידי קהילה ולא מצאנו לצד אתר, שאי אפשר לנטות קהילה בשבת. אנחנו דיברנו בדפים הקודמים בעניין הקהילה, אותו בד ששוחח על מיטה, שמחסה מיטה. אני אומר מחסה מיטה מלמעלה, כי הוא מעמידים אותו על עמודים, ואומר, שואל הגמרא, ולשלח להו כדרמי בר יחזקאל, וזה ראינו בדף קוף למד ח' בדף הקודם, שיש דרך למשוך את הקהילה מעל המיטה, וזה אם כרוך עליו חוט או משיכה, כך כותב רשי. אז למה הוא לא נתן להם עצה כזאת? ברצוני רק לדייק פה, כשהשאלה נשאלה, כפי שרשי כותב, כי למה הוא זה למטותה בשבת, דהיינו הבד הוא כבר מחובר לאותם עמודים שעל המיטה, שמחוברים למיטה. השאלה היא האם אפשר למשוך את הבד כדי שהוא יחסה על המיטה, והתשובה שניתן להם, רב מנשיה נתן להם, הוא שאין היתר. וכאן הגמרא שואלת, אבל יש היתר אם חוט הוא קשור לאותו בד, זה לפי רמי בר יחזקאל, זה מתיר הנטייה של הקהילה על המיטה. אבל הוא לא, רב מנשיה, לא אמר להם את העצה הזאת, לפי אומר גמר שאינן בני תורה. ואתם רואים את צורת בית, ובשוליים כתבנו הסבר להחמרה בכל שלושת השאלות. אותו הסבר חוזר על עצמו, לפי שאינן בני תורה. וכשמדובר בכאלו אנשים, צריכים להחמיר, כי ברגע שאתה נותן להם היתר, אומר רשי ומקילי תפיהם יקילו עוד יותר. אז אין לסמוך עליהם במתן תשובה אמיתית בזמן שיש להם, זה ייתן להם פתח לזלזל ולהקיל, להקיל יותר. קשוטה וקרמה, מה הוא עונה לגבי הצמח הזה שנקרא קשוט? ורשי מסביר שקשוטה הוא הימלון, זה שם לועזי למילה קשוטה, שגדל על ההגה. הוא גודל, הוא צומח משיחים, שנקרא הגה, כמו שיחים שהם דומים לעצים. מהו בקרמה? עכשיו אנחנו מתמקדים לא על ההגה, אותו שיח, אלא על הקשוטה שצומח משם. והשאלה הייתה, כמו שאמרנו מקודם, האם הוא ירק, ואז הוא הקשוטה הוא כלאיים, אם הוא גודל בקרם, או האם הוא אילן. והוא ענה, אומר הגמרא, ערבובה. מה זה ערבובה? הוא כלאיים. זאת אומרת שהוא מוגדר כירק. וירק שצומח בין הגפנים מהווה בעיה של כלאיים. שאלה, ולשלח לו כדרבי טרפון, תתניה, קישוט, רבי טרפון אומר, אין כלאיים בכרם. וחכמים אומרים, כלאיים בכרם. וקיימלן, כל המקר בארץ, דוגמת רבי טרפון, יש מחלוקת, ובעניינים האלו, המצוות הקשורות לאדמה, ומי שהוא המקר במחלוקת, הלכה כמותו בחוץ לארץ. וכאן בשקר לא היה בארץ ישראל, אז היה אפשרות לרב מנשיה, כששאלו על הקשוטה, לפסוק כשיטת רבי טרפון, שאומר אין כלאיים בקרן. אז למה הוא לא ענה, למה רב מנשיה לא ענה לבני בשקר שזה לא בעיה? תשובה, לפי שאינן בני תורה. יש כאן קטע בגמרות שלנו, השס עוזר, שתי שורות וחצי בתוך סוגריים, כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, סוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע רצף העניינים ששו בני בשקר, בתוכם, בתוך הסוגריים, כמה דעות בעניין קשוטה בקרמה. אז אם אנחנו מדלגים, אנחנו מגיעים לשאלה של המת. אז שלח לו, מת לא יתעסקו בי וכו'. נחזור לזה עוד מעט. כעת חוזרים לתחילת הסוגריים. מכריז רב, הפס הכפול תחת הכותרת במבנה שראינו, התחלנו בשוליים, הם דעות בזריעת קשוטה בקרמה, בקשר לכליים. אומר הגמרא, מכריז רב, היי מן דבי למזרה קשוטה בקרמה. לזרה, אין אפשר לזרוע את הקשוט בקרם. רב עמרם חסידה מנגיד אילויה, מי שהיה זורע קשוטה בקרם היה, רב עמרם היה מעניש אותו במלכות. אנחנו עוד מעט נחזור לדינו של רב עמרם, נסתכל בתוספות, אבל קודם גישה השלישית, רב משרשיה יאיב לי פרוטה לתינוק נוכרי וזרה לי, אבל ייתן לי לתינוק ישראל, למה דווקא לילד נוכרי? תשובה, עתי למסך, הוא ימשיך אחרי שהוא יגדל גם לזרוע את הקשות בקרם, וליתן לי לגדול נוחי, למה דווקא ילד נוחי, למה לא לאדם מבוגר נוחי? תשובה, עתי לחלופי ישראל, אם רואים שמשלמים לגוי שהוא גדול, יחשבו שגם אפשר דרך ישראל גדול. תוספות השני מהסוף, אומר רב עמרם חסידה מנגיל עלה, רב משרשי אבלי פרוטה לנוח וכו', קשה לי המאי, למה החומרות האלו? האמרין על נער, אמרנו לפני דקות ספורות, דהלכה כרבי טרפון, דמקל, בחוץ לארץ. אז אם כך, אין בעיה, הוא אומר, רבי טרפון כבר אמר, אין כליים בקרן. אז למה להניש בן אדם למלכות? אנחנו כמובן מדברים בחוץ לארץ. ולמה רב משרשיה לא מאפשר זריעת הקשות באופן ישיר, למה דווקא על ידי תינוק נחי? אז אומר תוספות, וצריך לומר במקומם לא היו בני תורה, כפי שראינו מקודם אצל בני בשקר, שרב מנשיה גם כלפיהם ענה אסור, ענה תשובה מחמירה בגלל הסיבה הזאת. אנחנו ממשיכים בגמרא, שתי שורות מסוף העמוד, מת שלח לו לגבי נפטר טיפול בגופה בקשר ליום טוב, שלח לו, אז הוא ענה, מת לא יתעסקו בלא יהודיים ולא ארמיים, ארמיים הם נוחים, לא ביום טוב ראשון ולא ביום טוב שני. הגמרא שואלת, איני, וכאן אנחנו מתחילים קושיה שממשיך לעמוד ב' עד שורה שלישית. אז הוא, האם כך יש לפסוק? ואמר רבי יהודה בר שילה, אמר רבי אסי, עובדה הווה בבי כנישתה דמעון, שם מקום, ביום טוב הסמוך לשבת. עכשיו יום טוב יכול להיות סמוך לשבת או יום שישי או יום ראשון. ואומר, ממשיך הגמרא לעמוד ב', ולא ידענה, כאן רבי אסי מספר שלא ידענו אם מלפני השבת, דהיינו יום טוב היה בערב שבת, או מלאחר במוצאי שבת. ויעתו לקמי רבי יוחנן, והגיעו עם השאלה לגבי טיפול בנפטר, ואמר לו רבי יוחנן, יתעסקו בי עממין. רש"י כותב שורה ראשונה, ולא ידענה אם לפניה, אם חל יום טוב בערב שבת ומת בו ביום, ומפני שלא יוכלו להתעסק בו למחר, דהיינו בשבת, התירו לקבוע על ידי עממים, על ידי נוכרים, אי מלאחריה, והוא המת בשבת, ומפני שנשתאה כבר והיה מסריח, התירו. ממשיך הגמרא, ואמר, אז קודם כל רואים שיש להתיר טיפול בגופה, לא כמו שרב מנשיה ענה להם מקודם שאף אחד לא יתעסק. הנה רואים שכן. זה אמר רבה, מת. אנחנו כאן מדברים על מת שנשתהה, כגון שמת בשבת, ולמוחת השבת יום טוב. אז אומר רבה, לגבי המת, ביום טוב ראשון, דהיינו, זה היום שאחרי מיטת אותו נפטר, שמת בשבת, אז אנחנו יודעים שבחוץ לארץ יש שני ימים, תחילת החג, שני ימים של פסח, שני ימים של סוכות, אז זה נקרא ביום טוב ראשון, התעסקו בו עממים, ביום טוב שני, דהיינו, יום טוב שני של גלויות, יתעסקו בו ישראל. ואפילו ביום טוב שני של ראש השנה, שדינו שונה מיום טוב שני של גלויות, כידוע ראש השנה הוא שני ימים גם בארץ ישראל, אז אותו יום טוב שני של ראש השנה גם אפשר שיתפלו בו ישראל, מה שאין כן בביצה. בעניין ביצה שנודע ביום טוב ראשון של ראש השנה הוא אסור גם ביום טוב שני, בשונה לדין ביצה שנודע ביום טוב ראשון. כשמדובר בשאר יומים טובים ויש להם יום טוב שני של גלויות, הדין של יום טוב שני של ראש השנה שונה. כך אומר רש"י, מה שאין כן בביצה דאין ראש השנה שווה לימים טובים של גלויות, דאילו ראש השנה חמיר יום טוב שני דילי, ונולדע בזה אסורה בזה, אסורה גם ביום טוב שני של ראש השנה. זה מה שאין כן, כשמדובר בשני ימים טובים של גלויות. אז השאלה, הקושיה מסתיימת כאן, למה רב, ראינו בגמרא, ששתי שורות מסוף עמוד א', התשובה לגבי המת, לא יתעסקו בו, לא יהודים, לא אמרים, לא ביום טוב שישון, לא ביום טוב שני, רואים כאן שבהחלט יש מקום להקל. התשובה, לפי שאינן בני תורה. ממשיך הגמרא, אמר רבי אבין, בר רב אונם רב חמה בר גויה, מטטף אדם בקילה ובקסקסיה, יוצא לרשות הרבים בשבת ואינו חושש. הוא לא צריך לחשוש מפני הרצועות שהן מסע, אלא אותם רצועות הן בטלים לקילה. נסביר עוד בהרחבה שהקילה, הזכרנו מקודם, הוא אותו בד שהיו מכסים מעל המיטה, והוא כסדין, כך אומר רש"י. והרצועות האלו, רש"י כותב, וקסקסיה, רצועות התלויות בה, ולא אמרינן, עכשיו לא אמרינן שלוש שורות הבאות, לא אמרינן החרצות לאו לצורך איתוף נינו, והו מסוי, הוא שעתה, שאין קסקסין עשויין, אלא לנטותה באוהל, כאילו כל זה לא אמרין. אלא מה? הרצועות האלו הן בטלות לסדין שכעת אתה לובש אותו דרך מלבוש. וממשיך הגמרא עם שאלה, מה ישנה? למה כאן אתה מקיל? מה ישנה מדרב הונא? דאמר רב הונא אמר רב, יוצא בטלית שאינה מצויצת כי הלכתה בשבת חייב חטאת. זו השאלה, מה ההבדל בין ציצית, נגיד ציצית פסולות, שאומרים מי שיוצא בבגד כזה שמצויצת שלא כהלכתה, שהוא חייב חטאת, מהקילה בקסקסיה. הגמרא עונה, ציצית לגבי טלית, חשיבי ולא בטלי. החשיבות שלהם לפי רש"י נובע מכך שמדובר ב ציצית עם תחילת, ותחילת הוא דבר יקר. הני הרצועות של הקילה לא חשיבי ובטלי וממילא בטלים. ועקב הביטול הזה הם לא נחשבים, ולא כן הם אינם נחשבים כמסוי. אמר רבא בר אבונה, מערים אדם על המשמרת ביום טוב לתלות בו ברימונים ותולה בה שמרים. וכאן רשי אומר, מערים אדם על המשמרת ביום טוב לרבנן דאמרי, אין תולין את המשמרת ביום טוב ועוקימנה, וזה ראינו בדף קוף למד ח', ועוקימנה דתמה לאו משום אוהל אלא משום עובדה וחול. אז אותו תליית משמרת לא עושים בגלל השיקול הזה, עובדה וחול. אז באותו הקשר, מערים לשון הרמה ותולה אותה לצורך רימונים דלאו עובדין דחולין הוא, ומסנן בה שמרים, הועיל ונתלית דהאמרינן נותנים לתלויה ביום טוב. נחזור לגמרא. אמר רב אשי, וכאן אנחנו רואים פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הרמה בתליית משמרת עלי בדר רבנן דעשו לתלות לתחילה ביום טוב לצורך שמרים. תחת הכותרת מבנה רואים בפס הכפול, רב אשי מחמיר שיהיה מוכח שלצורך היתר עשאו. ועוד מעט נראה משולשים שההסבר קושיות המכוונות לרב אשי זה לא בעינן בהכרח שיהיה עשאו להתרה. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רב אשי, והוא דתלה ברימונים. זה לא מספיק שיש אפשרות לתלות ברימונים, אלא שהוא בפועל שם באותו משמרת רימונים קודם, לפני השמרים. כך אומר רשי, והוא דתלי ברימונים ברשע, כמו בהתחלה, דמוכח מלטה, דמעיקרה לב לשמרים תליה. שואלת הגמרא, וגבי דבריו של רב אשי, מה ישנה מהד תניא מטילים שיחר במועד לצורך המועד? כאן אפשר להכין שיחר בכל המועד לצורך המועד, שלא לצורך המועד אסור, אחד שיחר תמרים ואחד שיחר שעורים. אף על פי שיש להן ישן מערים ושותה מן החדש. אז מה זה? זה אומר שאפשר הרמה בלי שום הוכחה. כך אומר רשי, מערים ושותה מן החדש. אמרת שאפשר להכין את השיחה במועד לצורך מועד, גם אם יש לאדם כבר שיחר, מותר לעשות את זה, וכאן אין הוכחה שהוא ישתה את דווקא את החדש. אומר רשי, מערים ושותה מן החדש, אמה בלא שום הוכחה מותר להרים. הגמרא עונה, מה ההבדל בין המקרה של השיחר והמקרה של המשמרת? התם אצל השיחר לא מוכה מילתה, הכה אצל המשמרת מוכה מילתה. ואומר רשי, התם לאו מוכה מילתה דמילתה דאיסורה הוא דהרואה. מי שרואה אדם מכין שיחר במועד, אומר לצורך המועד הוא, שאין הכל יודעים שיש לו מן הישן, הכה בעניין המשמרת מוכה מילתה לאיסור דסתם תולה משמרת לשמרים הוא תולה. והיא לא יאיב בה רימוני ברשע להצניע באמה, כי יאיב בה שמרים מוכח דלהך איטליה. נחזור לגמרא, וכאן השורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה. אנחנו מדברים על שבע שורות הבאות. אמרו לי רבנן ורבשי, חזימו היי צורבא מרבנן. ראית את אותו תלמיד חכם, ורב הונה ברחיוון שמי, והמילה גיוסה אחרת בשמות, רב הונה ברבי חיוון שמי, דשקל ברה דתומה, הוא עשה כאן שתי פעולות שיעורר הקושיה. קודם כל, אחד, הוא לקח צלע של שום, זה דשקל ברה דתומה, אומר רשי, צלע של שום, הוא מנח בברזה דדנה, הוא סתם נקב שבחבית, וזה נראה ש, שמה שנקרא הוא מתקן את הסדק שבחבית. אומר רשי, הוא מנח בברזה דדנה, מקום שיש בו נקב בחבית, והיין יוצא, נותנו שם בשבת לסתום, והווה כמתקן, ומערים לכתחילה. כך הוא עשה, ואמר, ממשיך הגמרא, להצנועי כמחבנה, שהוא רצה להצניע אותו צלע של שום שם. וכך הוא אמר. אבל האמת היא שהוא סתם בו אותו נקב. שתיים, ואזיל ונעים במעברה, הוא הלך וישן באיזושהי ספינה שעוברת את הנהר מצד לצד, ועבר להך גיסה, והוא עבר לצד השני של הנהר, וסייר פרי, והוא עשה כך לשמור על פירות קרמו, ונמצא שהנוכרי, שהוא היה קרבנית הספינה, שהוא מעבירו בשבת, ואמר, ואותו צור במרבן הרב הונה, הוא אמר, ענה למיינם כמחבנה, אני נכנסתי לאותו מעבורת כדי לתנמנם, כדי לישון. אז מה אנחנו רואים פה? אדם שהוא עושה פעולות בעייתיות דרך הרמה. אצל התיקון מנה הוא אומר שהוא מכניס את השום בחור, בנקב, כדי להצניע, לשמור את השום שם. והוא עבר את הנהר בשבת על ידי הנוכרי, בטענה שהוא נכנס לספינה רק לרדם. אז אמר להו רב אשי, אחרי שהעירו לו על ההנהגה של אותו רב הונה בר חילבן, רב אשי אומר להם, הרמה קמת, הרמה בדרבנן הוא. כאן אנחנו מדברים על איסורים, איסורי דרבנן. אין כאן שום איסור דורייטה, לא הכנסת השום בנקב ולא העברת ה הנהר על ידי אותו קרבנית נוכרי. כל אלו הם דרבנן. אנחנו מדברים על אותו תלמיד חכם שהוא עשה כן דרך הרמה. וצובר מרבנן לא עתי למעבד לכתחילה. נסתכל ברשי, הרמה בדרבנן היא, הכי גרסינן, הרמה לא באיסור הדורייתא הוא, אלא באיסור הדרבנן. דינמי עביד ממש בלא הרמה, אם היה מכניס את השום לאותו נקב לשם תיקון, אם היה נכנס לאותו מעבורת שהונהג על ידי רב חובר נוכרי, אין כאן איסור דורייתא. הדרבנן הוא דעבר. הלכך, כיוון דצובר מרבנן הוא לא אחמיר עלי, והוא לא עתי למעבד לכתחילה לעדיה בלא הרמה, לעבור שם לפני הכל. אם מאחר שמדבר בתלמיד חכם, הוא אף פעם לא יעשה את זה ישר בלי הרמה לפני כולם. המשנה, נותנים מים אגבי השמרים בשביל שיצאו לו. אנחנו מדברים על השמרים שכבר מונחים בתוך המשמרת, ואפשר לשפוך על השמרים מים, וכותב רשי, נותנים מים בשבת אגבי שמרים הנתונים במשמרת מבעוד יום, כדי שיצאו לו, שיהיו צלולים לזוב. ומסננין את היין בסודרין ובכפיפה מצרית. כפיפה מצרית, אומר רשי, כפיפה זה סל והמצרית, הכוונה העשויה מצורי דקן. כלי כזה, יש לו חורים קטנים, ודרכו אפשר לסנן דברים. במשנה הזאת צריכים לעיין, ואנחנו לא נעשה את זה במסגרת השיעור שלנו, אבל יש לעיין בסוגיה של בורר. הרי יש איסור אב מלאכה של בורר בשבת. אז השאלה היא, ואולי ניגע בזה בקצת בהמשך הגמרא, למה זה מותר? וממשיך המשנה, ונותנים ביצה במסננת, במסננת של חרדל. רשי כותב, ונותנים ביצה במסננת, ורשי מביא שני פירושים, אחד, שהחרדל נתון בה, להסתנן. אז יש כאן באותו מסננת כבר חרדל, ואתה שופך ביצה לתוך המסננת, כפי שאמרנו שיש בו חרדל, וקולטת את הפסולת. המסננת הזה לא מאפשר את הפסולת לחדור דרכו, ואף הביצה, החלמון שלה נוטף ומסתנן עמו, עם החרדל, והבילי לחרדל למראה. זה מוסיף צבע לחרדל. והחלבון, שהוא קשור, שהוא יותר סמיך, נשאר למעלה. והבינו הלוי פירש סינונה של ביצה, לא קשור לחרדל ממש. אז מה זה, מה הכוונה פה מסננת של חרדל? אז הוא אומר, סינונה של ביצה לתוך תבשיל היא, ולא לתוך חרדל, ומסננת של חרדל, הוא דושר, אתה משתמש במסננת של חרדל, אבל הפעולה שהמשנה מדברת עליו, זה לא קשור לחרדל עצמו. ולמה זה מותר? דשרי משום שינוי. ויורי לתוך הקרה, שהוא כלי שני, כמו אין כאן בעיה של בישול, הוא מתלבן התבשיל. אנחנו חוזרים למשנה, ועושים אנימולין בשבת. אנימולין, המשקה הזה הוא תערובת של יין ודבש, כפי שמובא המתכון שלו בהמשך הגמרא. אז מותר להכין את זה. אנחנו הוספנו בשוליים את הפירוש של התפארת ישראל, מה החידוש, מה זה בא ללמד. בכל אופן, רב יהודה אומר, הוא בשונה מהתנא קמא שנותן היתר גורף, הוא מגביל. הוא אומר, בשבת, אם מדובר בהכנת האנמולים בשבת, בקוס. זה שיעור קטן ביחס לשיעורים הבאים. ביום טוב בלגין. לגין הוא יותר גדול מקוס, הוא קטן מחבית. ובמועד, בחבית. רבי צדוק אומר, הכל לפי האורחין. הגמרא, אמר זעירי, נותן אדם יין צלול ומים צלולים לתוך המשמרת בשבת, ואינו חושש. זה מותר, אבל עקורין לא. בטבעי, רבי שמעון גמליאל אומר, תורד אדם חבית של יין, תורד זה לערבב חבית של יין, יינה ושמריה, ונותן לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש. אז הנה מדובר פה יין אחורים שכן מותר. תרגמה זירי שהוא אסר, איך הוא מסביר את הברייתא הזאת? הוא אומר, זה בין הגיטות שלנו. רש"י אומר, בין הגיטות שלנו שכל היינות עקורים ושותים אותם בשמריהם. אם כך אין כאן תיקון, זה בלב הכי משתתי. גם בלי הסינון הזה האנשים היו שותים את זה. אז זה מה שמיוחד בתקופה הזאת שנקרא בין הגיטות. אבל בשאר ימות השנה יש לפעול לחומה, כמו שזירי אמר, רק יין צלול ולא יין עקור. מסננים את היין, ממשיך הגמרא, בסודרין, אמר רב סימי בר אחיה, ובבד שלא יעשה גומה, גומה מן הסודר. רש"י מביא שני פירושים למה לא יעשה גומה. אומר רש"י שלא יעשה גומה מן הסודר בפי הכלי, כי עובדה דחול, זה נראה כמעשה של ששייך לימות החול ונמנעים מזה בשבת. אינמי, עתי לידי שחיטה. ממשיך הגמרא, ובכפיפה המצרית, אמר רב חייא בר רש"י, אמר רב, ובלבד שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח. אז אתה שופך את היין דרך הכפיפה המצרית, אותו סל שעשוי מצורי דקל, ומתחת לסל הזה יש כלי כיבוד שבתוכו מתאסף היין ששפכת. אז רב חייא אומר שיש להיזהר שהסל יהיה נמוך תוך הכלי, שלא יהיה, שלא יגביה את הסל יותר מטפח מתחתית הכלי הכיבול. ורש"י כותב שלא יגביה הכפיפה מקרקעית כלי התחתון טפח כמידת אוהל. ממשיך הגמרא, אמר רב, היי פרוונקה, מדובר פה על פריסת בגד על על חבית. היי פרוונקה אפלגי דקובה שרי, אם אתה פורס אותו על חצי החבית, חצי פתח החבית מותר, ככה זה אינו אוהל, הכולי קובה אסור. וכידוע, ודיברנו על זה הרבה במשך המסכת, שיש איסור בעשיית אוהל, איסור בונה בשבת. אמר רב פאפה, לא נהדק איניש סינאיתה בפומי דקוזני דחביתה בשום דמרסי כמשמרת. סינאיתה הם כסמים דקים בפומי דקוזני בפי של כלי חרס קטן ששופכים יין מחבית לתוך אותו כלי קטן. עכשיו אם בפתח הכלי הקטן נמצאים הקסמים הדקים האלו, זה משמש כאין משמרת, זה הכוון משום דה מרסי כמשמרת. ורש"י מתבטא שאין לך מסננת גדולה מזו. ממשיך הגמרא, דבי רב פאפה, שפו שיחה ממנה למעלה. שפו זה לשפוך בנחת, לא בזרם חזק, בשפיכה אחת, אלא בזרם חלש, והפסולת נשאר בשולי הכלי. אמר לרב אחא מדיפת רבינה, האיכא ניצוצות, כשאתה מגיע לקראת סוף תכולת הכלי, עדיין הוא שפך את רוב השיחר ונשאר רק מעט לקראת הסוף, אז רואים הפסולת, והפסולת יישאר, ואתה ממשיך לשפוך עד סוף הנוזלים. אז זה מוכח, אומר רש"י בשתי שורות מסוף העמוד, והנאו מוכן דבורר הוא. אז מה, איך אתה מתיר כזה דבר? אז אומר הגמרא, מאחר שדובר אצל רב פאפה, ניצוצות לבי רב פאפה לא חשיבי. מה, למה? אומר רש"י, ניצוצות בי רב פאפה לא חשיבי, שסודני, הוא היה במקצועו היה עושה שיחר, זה סודני. הוא מטיל לשיחר היה. כדמיין בו מציע, או בפסחים, הוא כך אינו מקפיד לניצוצות כל כך. כשמגיע ניצוצות, משליחן ופסולתן לחוץ, ותחילת שפייתן שאין הפסולת ניכר, לאו בורר הוא. וממשיך הגמרא, ונותנים ביצה במסננת. תני יעקב קרחה, יעקב קרחה מביא מקור תנאי, ואנחנו ממשיכים לדף קוף מם, לפי שאין עושים אותה אלא לגוון. אומר רש"י למעלה, שורה ראשונה, לפי שאין עושים אלה לגוון, למראה שהחלמון יפה לגוון, ואין החלבון ולא החלבון. הלכך אידי ואידי, החלבון והחלמון אוכל הוא, ואין כאן ברירת פסולת מאוכל. אנחנו נסתפק בפירוש רש"י, אבל לא לפני שנציין שאנחנו נוגעים פה בסוגיה חמורה של הגדרת בורר. אז מרש"י כאן משמע שאין כאן ברירה כשמדובר בהפרדת אוכל מאוכל, ששני המרכיבים הם אוכל, החלמון והחלבון. אבל יש לעיין, להתחיל העיון בתוספות לעיר דף עין דלת עמוד א', הוא כותב שם, דה אוכל מתוך אוכל שייכה בו, ישייך אצל מצב כזה ברירה שבורר אותו שאינו חפץ לאכול מתוך אותו שרוצה לאכול, ואותו שאינו חפץ בו חשיב פסולת לגבי אותו שחפץ לאכול. אז כפי שאמרנו, אנחנו רק נגענו בקצה הקרחון, אבל לפי הרש"י כאן הפעולה הזאת של הביצה, נותנים ביצה במסננת, אינו נחשב בעיה של בורר. עד כאן שיעורנו להיום.